טוב, הנושא שלנו בסדרה הזאת, בקורס הזה, לא יודע איך לקרוא לו, זה כללי המלאכות. ובסמסטר הראשון, לא כולם היו, אז לכן אני מנסה לסנכרן. בסמסטר, הנושא העקרוני של כללי המלאכות בעצם מנסה להבהיר מושגי רוחב שנוגעים למלאכות שבת. כל מיני מושגים ש... יכולים להופיע בכל המלאכות ומסייגים את החיוב או מגדירים את התנאים לכך שיהיה חיוב, מושגים כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אינו מתכוון, מתעסק, גרמה, שינוי, שוגג, כל מיני דברים מן הסוג הזה, שניים שעשאוה, כל הכללים האלה בעצם הם כללים בהלכות המלאכות. יש את רשימת המלאכות, למתת אבות מלאכה ותולדותיהם וכולי, אבל בכל המלאכות האלה יש איזה שהם כללים שקובעים מתי אני מתחייב ומתי לא. אם עשיתי את זה בעינו מתכוון, אז אני לא מתחייב. אם עשיתי את זה כמלאכה שנעשה על גופה, אני לא מתחייב, למרות שעשיתי מלאכה שהיא אחת המלאכות האסורות. כן, אם עשיתי בשגגה, אני מחייב חטאת, לא סקילה. אם עשיתי את זה בגרמה, שניים שעשאוה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. לכן הנושא בעצם הוא כללי המלאכות. מה הם הכללים שקובעים איך ומתי אני עובר על איסורי מלאכה בשבת? זה הנושא. התחלתי בהגדרה של מלאכות שבת בכלל, מה מלאכות שבת אמורות לעשות, מלאכת מחשבת, הכלל שאומר מה אלה בכלל המלאכות אסורות, מאיפה לומדים אותם, לומדים אותם מהמשכן, לא קשור למשכן, כן קשור למשכן, ראינו בזה שיטות שונות, אני לא נכנס לכל הדברים האלה. שוב, מה היחס בין אבות לבין תולדות, איך הגענו לזה שיש 39 אבות מלאכה, כמו שמנוי במשנה בפרק כלל גדול, ומה המעמד של התולדות מול האבות, איך לומדים אותם מהאבות, למה אלה תולדות ואלה אבות. אז בדרך כלל העיקרון המקובל הוא שמלאכות, שאבות, זה מה שכתוב בתורה, עכשיו שום דבר לא כתוב בתורה. בתורה כתוב רק הוצאה, כן, על יצא איש ממקומו ביום השבת, והבערה. כן, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום, פרשת השבוע. לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. אז לכן, וגם הדברים האלה נכתבים לא כדי להגיד שהם אסורים, כי אחרת היה צריך לכתוב את כל המלאכות. והמלאכות לא כתובות, אז לומדים את זה מהמשכן, או לא משנה, בכל מיני צורות, אז כמובן זה מחזיר ומעורר את השאלה, אז למה את הוצאה ואת הבערה כן כתבו? אז זה יש הסברים, כן, את הבערה כתבו לחלק, או ללאו יצאת מחלוקת תנאים, יכול להיות שזה בא ללמד איזשהו דין מסוים, לגבי הוצאה, זה רק בראשונים מופיע, זה לא בגמרא, ובראשונים כותבים שזאת מלאכה גרועה, לא הייתי חושב שהם חייבים עליה, לולי התורה הייתה כותבת, כי הוצאה זה לא עושה שום שינוי בחפץ, זה רק מעביר אותו ממקום למקום, מי אמר שזה בכלל משהו משמעותי, וזה הביא אותנו למחלוקת בין רש"י לבין תוספות ריד, בשאלה, מה באמת הקריטריון שקובע את המלאכות האסורות בשבת? לפי תוספות ריד, נראה שזה אוסף של איסורים שהם בסך הכל נכתבו בפסוק אחד, לא תעשה כל מלאכה, אבל בעצם אוסף של 39 איסורים. לעומת זאת, רש"י מבין שלא, זה איסור אחד, ויש יסוד אחד שחורז את כל המלאכות, וזה היצירתיות. זאת אומרת, זה אופנים שונים ליצור דברים, לעשות יצירה משמעותית. ולכן בעצם האיסור הוא ליצור בשבת, יש 39 צורות ליצור, אבל זה הכל בעצם אותו איסור. לפי התוספות ריד, נראה שלא היצירה היא הדבר המשמעותי, אלא יש 39 איסורים שנכתבו בפסוק אחד, אבל הם איסורים, איסורים שונים. ולכן, לכן, לכן, לפי רש"י, אם באמת הקריטריון הוא יצירתיות, אני מבין למה הוצאה היא מלאכה גרועה. הוצאה היא מלאכה גרועה כי היא לא יוצרת כלום. החפץ בסך הכל נראה אותו דבר כמו שהוא היה קודם. הקבר מקום. לפי התוספות ריד, קצת יותר קשה. למה הוצאה היא מלאכה גרועה? אז ראינו כבר בראשונים שיש הסברים שונים למה הוצאה היא מלאכה גרועה. יש ראשונים שאומרים, באמת בגלל שהיא לא יוצרת שום דבר בחפץ. יש ראשונים שאומרים, בגלל שהיא לא מובנת בגדריה. רמב"ן למשל נדמה לי. מה זאת אומרת, להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים כן, אבל מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת לא. למה לא? מה ההבדל? מה זה משנה? זאת אומרת, נראה שההגדרות פה, הגדרים של המלאכה, הם גדרים לא מובנים, לכן זאת מלאכה גרועה. לא בגלל שהיא לא יוצרת. ואמרתי שזה לכאורה משקף את מחלוקת רש"י והתוספות ריד. כי לפי רש"י שמידת היצירתיות קובעת, אז מתבקש להגיד שהוצאה היא מלאכה גרועה, כי היא לא יוצרת שום דבר, היא לא יצירתית. לפי התוספות רי"ן, שלא מידת היצירתיות היא הקובעת, אז מלאכה גרועה בהוצאה, זה לא בגלל שהיא לא יצירתית. לא היצירתיות היא הפרמטר הרלוונטי. אז זה כנראה בגלל שההגדרות שלה לא ברורות, לא מובנות. אוקיי, עכשיו, מעבר לזה ראינו גם ש... שאם באמת זה 39 צורות ליצור, אז הייתי מצפה שיצירות מסוג אחר, שדומות ליצירות האלה, תהיינה גם הן אסורות, וזה באמת מושג התולדות. התולדות זה צורות אחרות ליצור, אני מסתכל, אם זה דומה לאחת מהצורות שמופיעות בתורה ליצור, או 39 אבות מלאכה, אז גם זה יהיה אסור, זה תולדה. אבל זה יותר מזה. כי למעשה זה אפילו לא צריך להיות באמת דומה לאחד מ-39 האבות. הרי גם ב-39 האבות זה לא בדווקא, זה אופנים שונים ליצור. אם אני אמצא עכשיו משהו שהוא ממש יצירתי, אבל הוא לא דומה לאף אחד מ-39 האבות. מה זה משנה? האבות בסך הכל מלמדות אותנו שיש עיקרון כללי שאסור ליצור בשבת. אם יש משהו אחר שגם הוא יצירתי, באופן עקרוני אני אמור לאסור גם אותו. הוא לא צריך להיות דומה דווקא לאחד מהאבות. ואז עולה השאלה, אז למה אנחנו משייכים את התולדות דווקא לאבות? יש פה הנחה שכנראה האבות ממצים את כל אופני היצירה. אין אופן יצירה שלא יהיה דומה לאחד מהאבות. אולי. לכן באמת מינו את זה ל-39. לעומת זאת, אם אני מבין ש-39 המלאכות הן מלאכות מסוגים שונים, אז זה לא קשור ליצירתיות. אז התולדה שתיאסר היא פשוט בגלל שהיא דומה לאב. לא בגלל שהיא גם יצירתית. אם תהיה יצירה שלא דומה לאף אחד מ-39 האבות, אין שום סיבה לאסור אותה. אתם רואים את ההבדלים בין רש"י לבין התוספות רי"ן? או לדוגמה משהו אחר. אחת השאלות שהעליתי, שאלה שהתלבטתי בה כבר הרבה שנים, ודיברתי על זה עם כל מיני יהודים חשובים, ולא קיבלתי מענה טוב. זה למה באמת אנחנו לא מוצאים, נגיד, באבות נזיקין, בתחילת בבקמה, אנחנו יודעים שיש להם גם תולדות. יש אבות בנזיקין ויש תולדות. השור, הבור, המבאה והאבאר, קרן, שן ורגל וכדומה. זה האבות. מה זה התולדות? מה שדומה להם. אבל בגמרא, בבקמה, בדף וב, יש תולדה שנלמדת משני אבות, בצד השווה. נגיד, אש ובור. כן? ביחד, אז אבנוס הכינור ומסעו שניחם בראש הגג ונפלו ברוח מצויה, נחו והזיקו, זה נלמד בצד השווה, בעניין רב משנה כתובים, מאש, שזה הרוח המצויה שהובילה את זה מהגג לקרקע, ובור. בסוף זה הזיק בתור בור ברשות הרבים, אוקיי? אז אנחנו מוצאים צד שווה, מתבקש, נכון? אם יש כמה אבות, אז כל תולדה שהיא דומה לאחד מהאבות תהיה תולדה. מה אם תולדה שלא דומה לגמרי לאחד משני האבות, אבל שני אבות ביחד, אנחנו כן מצליחים לייצר אותה. גם היא תהיה אסורה, זה הצד השווה, נכון? בשבת אין תולדה שנלמדת משני אבות. אין, לא מוצאים. בכלל, לא בראשונים, לא באחרונים, לא בגמרות, בכלום, בשום מקום. למעט יוצא דופן אחד שעוד רגע אני אזכיר אותו. למה לא? הייתי מספר, כמו אבות נזיקין בבקמה, כך גם האבות מלאכה בשבת, אם יש תולדה שלא דומה לגמרי לאחד מהאבות, אבל אפשר משני אבות לייצר אותה. היא דומה איכשהו להיבטים שונים משני אבות. למה אני לא מוצא את זה בשבת? לפי התוספות ריד זה לא קשה. כי לפי התוספות ריד אין דבר משותף לשני האבות. פשוט אוסף של 39 איסורים. נכון? אז מה שדומה לאחד מהם, אז הוא תולדה. מה שלא דומה לגמרי לאף אחד מהם, גם צד השווה לא יעזור לאסור אותו. אבל לפי רש"י, שבעצם הבסיס של כל 39 אבות המלאכה, זה היצירתיות, אז מה הבעיה? אם יש משהו שדומה לשני אבות, הוא אפילו לא צריך להיות דומה להם בכלל, מספיק שהוא יצירתי. אבל אם הוא דומה לשני אבות ולא דומה לכל אחד מהם לחוד, זה מספיק טוב בשביל לאסור אותו. הייתי מצפה... שיהיה צד שווה גם בתולדות של שבת, לא רק בתולדות של נזיקין. אז למה אין? שאלה מעניינת. אז יכול להיות, פעם חשבתי שיכול להיות, בנזיקין יש רק ארבעה אבות. אז הקטגוריות הן מאוד רחבות. בהחלט יכול להיות שיש תולדה שלא נופלת לאחת מהארבע הקטגוריות האלה. זו חלוקה גסה מדי. אז היא דומה אולי רק לשניים ביחד, לא לכל אחד מהם לחוד. היא לא יושבת על אחד מארבע הערוגות האפשריות. אבל בשבת יש 39 הרוגות. אז הסיכוי שמישהו ייפול לא באף אחת משתיהן, יותר קטן. יכול להיות שזה פשוט מקרה. זה לא... זה... מה? לא, זה בדיוק הנקודה. אין דוגמה, פשוט פיזית אין. אם הייתה, אז יכול שהיו עושים את זה גם שם. כיוון שאין דוגמה, כי זה לא יכול לקרות. הרזולוציה מספיק גבוהה בשביל שזה לא יקרה. אוקיי? אז זה אפשרות. אבל אמרתי שיש חריג אחד שמצאתי. והחריג הזה קשור לרוקק. זאת אומרת, הרמ"א בשולחן ערוך מביא בשם הירושלמי שהרוקק בשבת חייב חטאת. יש יורק. עכשיו השאלה היא, למה? מה? איזה מלאכה זאת? איזה מלאכה זאת? לא ברור, אוקיי? אז נחלקו בזה הראשונים והאחרונים, לא לגמרי ברור. מנשה מאיליה, מה? יש כאלה שאומרים זורה, יש כאלה שאומרים זורק. זורה זה כמו זורה ורוח מסייעתו, שהרוח עוזרת, וזורק, כמו זורק ברשות הרבים, אז גם רוקק זה כמו זורק. כמובן, יש נפקא מינה. אם זה זורק, אז מדובר על רוקק ברשות הרבים, לא סתם רוקק. אם זה זורה, אז גם ברשות היחיד זה ככה. כי אתה בזר הכל עושה פעולה של זורה, היא לא קשורה לרשויות, נכון? אז יש הבדל גדול, באיך אנחנו מפרשים את זה. מה? זה יוצא יותר חמור, יוצא גם ברשות היחיד, לא רק ברשות הרבים. פשוט זה מלאכות שונות. אף אחד מהם לא סביר. לא פירוש סביר. עכשיו, מנשה מאיליה טוען שזה שניהם. זה זורה וזורק ביחד. המשנה ברורה מביא אותו. מה הכוונה? הוא מתכוון לומר ככה. כשאתה רוקק ברשות הרבים. ברשות הרבים. כן? אז אתה בעצם אמור להתחייב כמו זורק. אתה זורק 400 ברשות הרבים, אתה חייב, נכון? מי שרוקק זה בעצם סוג של לזרוק. אבל פה הרוח לוקחת את הרוק שלך, זה לא בא מכוחך. לכן אי אפשר ללמוד את זה מדין זורק. כי בדין זורק זה כוחי שמעביר אותו 400 ברשות הרבים. ברוקק, הרקיקה כשלעצמה לא הייתה מעבירה אותו דלת אמות. הרוח עוזרת לו לעבור. אז מי אמר שחייבים על דבר כזה? לכן מזורק לבד אי אפשר ללמוד לאסור רוקק. אני כן, אז זורה יוכיח. למה? כי בזורה... גם אם יש עזרה של הרוח, זורה ורוח מסייעתו, זה כבר בבא קמא ודף סמך, אז אתה חייב. זאת אומרת, רואים שהסיוע של הרוח לא מפריע להתחייב. גם אם אתה מסתייע ברוח, אתה חייב. אז אם כך בעצם, הרוקק נלמד משילוב של זורה וזורק ביחד. אתה בעצם חייב כזורק, המלאכה שאותה אתה עושה זה זורק, והזורה עוזר לך רק להבין שהסיוע של הרוח לא פותר אותך. אבל בעצם אתה שואל אותי מה הוא עשה, הוא עשה את מלאכת זורק, לא את מלאכת זורה. מלאכת זורה היא רק מסייע צדדי. היא אומרת, אל תחשוב שהסיוע של הרוח פותר אותך לא נכון. רואים במלאכת זורה שזה לא נכון. היא מלאכת מחשבת עשרה תורה, ולכן זה לא פותר. הנה דוגמה לתולדה, שהיא תולדה שנלמדת משני אבות ביחד. היא לא דומה לאף אחד משני האבות לחוד. לזורה כי היא לא דומה כי יש סיוע של הרוח. לזורה למה היא לא דומה? כי זה בכלל המלאכה הזאת. אתה לא מפריד, בזורה, אתה מפריד אוכל מפסולת. נכון? אתה זורק למעלה, הגרעינים יורדים, והמוץ, הרוח מעיפה את המוץ. זאת אומרת, זורה זה אחת ממלאכות הבורר. זורה, בורר ומרכז, שלושתם זה מלאכות של ברירה. אוקיי? אז הזורה בעצם עושה פה ברירה בין אוכל לפסולת. הרוקק לא בורר שום דבר משום דבר, זה בכלל לא דומה לזורה. מה הקשר בכלל? נכון? לכן בעצם זה לא דומה לא לזורה לחוד, ולא לזורק לחוד. אבל שניהם ביחד כן יצליחו להראות שרוקק חייב. וזה טוען רמנה של מיליה. ואז יוצא שיש פה כן תולדה של שני אבות. אבל זה לא באמת תולדה של שני אבות כמו שהסברתי קודם. קודם אמרתי, מה זה תולדה של שני אבות? שבשני האבות בעצם, הרי מה משותף לשני האבות? ששניהם יצירתיים. אז גם התולדה היא יצירתית, ולכן אפשר לחייב גם עליה. יש משהו משותף, לכן זה נקרא הצד השווה. יש צד שווה לשני המלמדים, והצד השווה הזה הוא בעצם מה שמלמד אותי, לא המלמדים עצמם. שני המלמדים רק מראים לי שיש איזשהו צד שווה משותף, שהוא הבסיס לאיסור. אז אם יש משהו אחר שיש לו את אותו צד שווה, גם הוא נאסר. כאן זה לא קורה ככה. הלימוד הזה שתיארתי כאן הוא לא באמת לימוד של צד שווה, למרות שהוא נראה נורא דומה. אין צד שווה לזורה ולזורק. מה שווה לשניהם? מה דומה לשניהם? כלום.
פיזור אולי?
שום דבר, לא, אין שום
החלטה
דבר דומה.
קורה.
אתה לא לומד שכל דבר מפזר את החייו. זה לא נכון. לא הפיזור הוא המלמד. אין פה בכלל צד שווה, זה לא לימוד של צד שווה. אתה לומד את זה מזורק. כי בעצם על מה מחייבים אותך? זה זרקת, דל דמות ברשות הרבים. מה שאתה צריך את זורה, זה רק כדי לשלול את הפטור בגלל הסיוע של הרוח. מה שלא תחשוב שהסיוע של הרוח פותר אותך, אז זורה יוכיח שלא. אבל בסוף בסוף, מה שעשית פה זה זורק. זה לא צד שווה לזורה ולזורק. בצד שווה, זה נושא בפני עצמו, בלוגיקה התלמודית, זה כתבתי ספר על העניין הזה. בצד שווה, אתה בעצם עושה חיתוך של שני המלמדים. מה שמשותף לשניהם. פה אני עושה ייחוד. אני לוקח מאפיין שקיים בזה, מאפיין שקיים בזה, רק בזה ורק בזה, מחבר את שניהם ביחד, וזה מה שיוצר את התולדה. לא החיתוך של שני המלמדים, החיבור, הייחוד של שני המלמדים, יוצר את התולדה. טוב, נסגור סוגריים. לענייננו, אז זאת הדוגמה היחידה שאני מכיר למשהו שנראה כמו צד שווה, ועדיין גם הוא לא באמת צד שווה, כמו שאמרתי עכשיו. זהו זה לגבי אבות ותולדות, אז ראינו את כל הדברים האלה. אחרי זה, דיברנו על המעמד של האבות והתולדות, וראינו שאין שום הבדל בין אב לבין תולדה, חייבים על זה באותה צורה, שניהם זה דאורייתא, חייבים חטאת, אין שום נפקמינה בין אב לבין תולדה, הנפקמינה היחידה שיש, שגם היא מחלוקת תנאים בתחילת בבא קמא, אבל הנפקמינה היחידה שיש זה מה שקורה אם מישהו עושה תולדה במקום אב. ואת אם אתה עושה גם תולדה וגם אב בהיעלם אחד, אז אתה חייב רק חטאת אחת. כי התולדה בעצם נחשבת כחלק מהעבירה של האב. אבל זה לא שבאמת יש הבדל בסטטוס בין האב לבין התולדה. גם אם תעשה שתי תולדות של אותו אב, גם תקטעי חטאת אחת. זאת אומרת, זה לא, אין נפקמינה בזה שזה אב וזה תולדה. יש נפקמינה לחלוקה של כל המלאכות בעולם ל-39 קטגוריות. אבות. החלוקה הזאת היא חשובה לעניין מניין החטאות. אבל אין הבדל בין מלאכה שהסטטוס שלה הוא תולדה, לבין מלאכה שהסטטוס שלה הוא אב. זה לא משנה כלום. שתיהן מחייבות חטאת, שתיהן דאורייתא, שתיהן בדיוק אותו דבר. אז אין באמת הבדל בין שני הדברים האלה. אחרי זה, התחלתי לעסוק עד כאן הגדרתי רק את המלאכות עצמן. ואז התחלנו לעסוק בכללי המלאכות. ומה שעשינו מבחינת כללי המלאכות, היה שני דברים למעשה, מלאכה שאינו מתכוון, ומלאכה שאינה צריכה לגופה. בסדר? עכשיו, יש חלק שלא היו, אז אני עדיין מסכם טיפה. הטענה בסופו של דבר, הדוגמה של אינו מתכוון, זה מי שגורר ספסל על הקרקע, בשביל להעביר אותו ממקום למקום, ויוצר חריץ. כשהוא יוצר את החריץ, הוא בעצם עובר על חורש, אם זה בשדה, או על בונה, אם זה בבית. אוקיי? אבל כשהוא גורר את הספסל, הוא בכלל לא מתכוון לחרוץ חריץ, זה יצא לו, הוא רוצה רק להעביר את הספסל ממקום למקום. זה נקרא אינו מתכוון. אוקיי? מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? מלאכה שאינה צריכה לגופה זה מי שחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. זאת אומרת, אני חופר בור, אבל כל מה שאני צריך זה את החול שיוצא מהבור, אני לא צריך את הבור עצמו. להפור את הבור עצמו זה חורש. אז עשיתי פעולת חרישה, אבל לא התכוונתי לעשות פה את החרישה, עשיתי את זה בשביל האפר, לא בשביל החור שיהיה פה. אוקיי? עכשיו, שני הדברים האלה הם שני כללי המלאכות הראשונים שעליהם דיברנו. אינו מתכוון, ומלאכה שאינה צריכה לגופה. שאלה מאוד קשה זה מה היחס בין שני אלה. הם נראים מאוד דומים. מה ההבדל ביניהם? אה?
אין
זאת אומרת שווים.
לא יכול לקחת מורגם לי לאכול מורגם ולשות השלמה.
ולכן, אז מה?
אתה לא יכול לקחת אפר ולהשאיר את
ה... לכן זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה לא יכול, אבל אתה עדיין לא עשית את זה בשביל הגומה, אלא בשביל האפר. אני שואל, מה ההבדל במלאכה שאינה צריכה לגופה לבין אינו מתכוון? לא מה היחס בין האפר לבין החור, אלא בין האפר וחור לבין חריץ וספסל. מה ההבדל? הרי בשני המקרים עשית משהו למטרה מותרת, אבל בפועל ביצעת פעולה שהיא מלאכה אסורה, אז זה נקרא אינו מתכוון, אז גם כופר גומה ואינו צריך אלא להפרה זה אינו מתכוון. מה ההבדל ביניהם? אז אמרתי שהבאתי רבי אבא בן הרמב"ם, אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הטענה היא ש... כאשר אתה עושה שתי מלאכות, אחת אסורה ואחת מותרת, ואתה מתכוון למותרת, זה אינו מתכוון. כשאתה עושה מלאכה אחת, אתה חופר גומה, רק יש לך מטרה שהיא מטרה מותרת, עשית גם משהו שיצר משהו אסור, אבל המטרה שלך הייתה מטרה מותרת, לקחת את האפר, זה נקרא מלאכה שיצרה לגופה. אחד ההבדלים למשל זה שבמלאכה שאינה צריכה לגופה, גם אם זה בפסיק רשע, אתה עדיין פטור. מה זה פסיק רשע? פסיק רשע ולא ימות, הכוונה מי שחותך ראש של תרנגול כי הוא רוצה לתת לבן שלו לשחק כדורגל עם הראש הזה. אוקיי? עכשיו הוא נתן נשמה בשבת, הוא הרג את התרנגול. אבל כן, אבל אני רציתי כדורגל, לא רציתי להרוג את התרנגול. אז אומרים לו, כן, אבל אין דבר כזה לקחת את הראש בלי שהתרנגול ימות. פסיק רשע ולא ימות. תחתוך את הראש והתרנגול לא ימות. במקום שבו היחס בין שתי המלאכות בעינו מתכוון, הוא כזה, שאתה לא יכול לעשות את האחת בלי השנייה, השנייה בהכרח תצא, אז גם אם לא התכוונת אליה, מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. אתה חייב גם במצב כזה. לעומת זאת, במלאכה שאינה צריכה לגופה, זה תמיד פסיק רשע. כשאתה חופר גומה, תמיד יצא גומה כשאתה מוציא את האפר, לא יכול להיות אחד בלי השני, ובכל זאת אתה פטור. פסיק רשע מחייב בעינו מתכוון. בעינו מתכוון אתה פטור רק אם זה לא פסיק רשע, רק אם יכול להיות האחד בלי השני. אם לא יכול להיות האחד בלי השני, אתה חייב. במלאכה שאינה צריכה לגופה, גם במצב של פסיק רשע אתה חייב. זה בדרך כלל מצב של פסיק רשע, מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה עושה את הדבר, אתה עושה את שני הדברים, אחד מהם תלוי בשני. בסדר? זה מצב של פסיק רשע. ובכל זאת אתה פטור. למה? כי זה פטור אחר. מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא פטור של אינו מתכוון. אוקיי? דיברתי על השאלה, מה זה ההגדרה של מלאכת מחשבת? איזה משני הפטורים האלה הוא מפרשת מלאכת מחשבת? לכאורה, רק הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה. למה? כי הפטור של אינו מתכוון קיים בכל התורה. הפטורים של מלאכת מחשבת הם ייחודיים לשבת. אז לא סביר שהפטור של אינו מתכוון הוא מדיני מלאכת מחשבת. אבל ראינו מחלוקת ראשונים אפילו לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, האם היא שייכת לפטור של מלאכת מחשבת, ולהפך, ראינו ראשונים שגם בעינו מתכוון תופסים שזה פטור מדיני מלאכת מחשבת. ואז עולה השאלה, אז למה זה קיים בכל התורה ולא רק בשבת? ראינו את רב חיים על הרמב״ם בפרק י' הלכה י' ז', ועוד אחרונים שולחים בעקבותיו, שהוא טוען שיש שני פטורי אינו מתכוון, יש אינו מתכוון של כל התורה, ואינו מתכוון של שבת. אינו מתכוון של שבת זה מדיני מלאכת מחשבת, ושאינו מתכוון שכל התורה שלא קשור למלאכת מחשבת. מה ההבדל? פטור של אינו מתכוון בכל התורה, אומר רב חיים, זה כאשר אתה לא רוצה בדבר האסור. אתה עושה את זה בשביל הדבר המותר, אתה לא מעוניין בדבר האסור. זה נקרא אינו מתכוון של כל התורה. זה תלוי נעוץ ברצון. אוקיי? אינו מתכוון של שבת נעוץ בידיעה, לא ברצון. אם אתה יודע שיקרה הדבר האסור, אז זה מתכוון. אם אתה לא יודע, אז זה אינו מתכוון. השאלה היא לא מה רצית, אלא מה הבנת שהולך לקרות פה, מה ידעת. ואת פה זה ידיעה ופה זה רצון. בסדר? זה הטענה שלו. ולכן זה בעצם שני פטורים שונים. אז זה פותח את האפשרות להגיד, אוקיי, אז הפטור של שבת הוא באמת מדיני מלאכת מחשבת. הפטור של כל התורה לא קשור למלאכת מחשבת, זה פטור אחר. אוקיי? שכמובן קיים גם בשבת. כי שבת היא מקרה פרטי של כל ההלכות בתורה. אבל הפטור של שבת הוא רק בשבת. פטור של כל התורה קיים גם בכל התורה וגם בשבת. פטור של שבת הוא רק בהלכות שבת. אוקיי? זה מה שראינו שם. עוד הערה חשובה, שני הפטורים האלה הם לא פטורים מדיני אונס. אז זה לא שלא התכוונתי, הייתי אנוס, אני לא אשם. אוקיי? אין פה שום אונס, אתה יכולת לדעת שזה יקרה. וזה לא הנקודה. אלא מה? ברגע שאתה לא מתכוון, אתה פטור כי לא עשית את העבירה. זה לא טיעונים לעונש. אני לא אשם, תסלחו לי. אלא זה בכלל לא מוגדר כעבירה. אין עילת תביעה, לא שאתה בטיעונים לעונש, אתה אומר לא התכוונתי. אלא ברגע שלא התכוונת, אין עילה לתבוע אותך בכלל. הדיון הוא בשאלת האשמה, לא בשאלת העונש. כן, אתם יודעים, כמו בבית משפט, יש את פסק הדין ויש את גזר הדין. פסק הדין זה שאתה אשם. גזר הדין זה כמה שנים בכלא, או כמה כסף תשלם. אוקיי? אז עכשיו, בגזר הדין, אתה תמיד מבין נסיבות מקילות, הייתי אנוס, היה לי בית קשה, לא יודע מה, כל דברים כאלה. בפסק הדין זה לא קשור. אני רוצה לדעת אם גזלת או לא גזלת, אם רצחת או לא רצחת. מחפתי מה היה בבית שלך. כשאני בא לגזור עליך את העונש, אני אומר, אוקיי, אז אם יש נסיבות מקילות, תקבל עונש קל יותר. נכון? אז יש טיעונים להיעדר אשמה וטיעונים להקלה בעונש. הטיעונים של אינו מתכוון במלאכה שנעשה על גופה, הם לא טיעונים להקלה בעונש. הם טיעונים להיעדר אשמה. לא עברת עליו, לא שאתה פטור מהעונש. אין לב. כי ההגדרה היא שלעשות את הדברים באופן הזה, זה לא מלאכה אסורה. אוקיי? יש לכל מיני השלכות. נעזוב את זה. דיברנו על זה כבר, אני לא רוצה להיכנס לזה. אז זאת הערה חשובה נוספת לגבי שני הכללים האלה שלמדנו עד עכשיו, אינו מתכוון, ומלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, בסמסטר הזה, אני רוצה להמשיך לעסוק בכללי המלאכות, ואני רוצה להתחיל, בגלל שאני אמשיך בדיני אחרי אינו מתכוון למלאכה שאינה צריכה לגופה, מתבקש לעסוק במתעסק. מתעסק זה עוד משהו מהפרשיות האלה של אינו מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה. השאלה הקשה היא איך להגדיר את מתעסק. מה היחס בינו לבין אינו מתכוון? זה נראה ממש אותו דבר. אבל כדי להבין או להגדיר יותר טוב את המושג של מתעסק, גם את הקשיים וגם את ההסבר אליהם, אני צריך לפני כן לברר מושג אחר, וזה המושג של שוגג. כמו שבאינו מתכוון, אנחנו נראה שהוא במובנים מסוימים דומה לשוגג, במובנים אחרים דומה לאינו מתכוון. שימו לב, אינו מתכוון למשל, זה לא שוגג. כשאני גורר את הספסל, אני מבין שיכול להיווצר פה חריץ. זה לא שאני שוגג בעניין הזה. לא בטוח שיווצר חריץ, כי אז זה פסיקרש, אבל אני מבין שיכול להיווצר חריץ. במצב כזה אני לא יכול לקרוא לעצמי שוגג. זה שלא בטוח שזה יקרה, לא הופך אותי לשוגג. אם אני מודע לאפשרות שזה יקרה, גם אם זה לא בטוח, אני לא נקרא שוגג. אז זה לא פטור מדיני שוגג. שוגג, למשל, זה פטור שהוא גם היעדר אשמה, לא רק היעדר... סליחה, גם היעדר, זה, 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 זה טיעון להקלה בעונש. שאלה אם זה טיעון גם ל, 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 לעצם הדיון האם עשית העבירה או לא, בפשטות לא. שוגג עשה עבירה. רק יש לו הקלה בעונש, כי הוא היה שוגג. אז הוא לא חייב מיטה, הוא חייב חטאת. אוקיי? אז זה טיעונים לעונש. במובן הזה שוגג שונה לגמרי מהשאלה של אינו מתכוון במלאכה שאינה צריכה לגופה. שהם טיעונים להיעדר אשמה. להיעדר, כן, להיעדר עבירה, לא להפחתה, לאשמה מופחתת, אוקיי? לעומת זאת, טיעון של שוגג, אני לא טוען שלא עשיתי את העבירה, עשיתי את העבירה. רק עשיתי אותה בשוגג, אז לכן יש לי טיעונים להקלה בעונש, אוקיי? במתעסק, אנחנו נראה שזה איכשהו נופל בין שתי ה... קטגוריות האלה. ולכן אני רוצה להכין את הקרקע, אז אני לומד קודם את שוגג, ואחרי זה נחזור חזרה לעסוק במתעסק. אז בואו נתחיל רגע עם שוגג. אז אנחנו, נקודת המוצא, זה משנה בפרק כלל גדול, המשנה אומרת כך, תחילת פרק שביעי של שבת, דף סמך זין סמך ח. כלל גדול אמרו בשבת. בסדר? משנה. כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. עושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. אז יש פה בעצם ארבעה דינים במשנה הזאת. בואו ננסה להבדיל בין הדינים השונים האלה. בעצם זה שלושה סוגי שגגה ועוד סעיף אחרון. מה זה שלושת סוגי השגגה? כשאני עושה מלאכה בשבת בשוגג, או כשאני עושה מלאכה בשבת במזיד, אז אני יודע שזה שבת, אני יודע שיש איסורי שבת, אני יודע שהפעולה שאותה אני עושה, היא פעולה שנאסרה. היא אחד מאיסורי השבת. אוקיי? שלוש ידיעות אני צריך בשביל להיות מזיד. שלושת סוגי השגגה, זה ויתור על כל אחד משלושת סוגי הידיעות. המקרה הראשון במשנה, שוכח עיקר שבת. מה הכוונה שוכח עיקר שבת? הוא בכלל לא יודע שיש איסור שבת בתורה. הוא לא יודע שיש בכלל דבר כזה שבת. אוקיי? מבחינתו שבת זה יום זין. זאת אומרת, יש יום וב ויום זין. זאת אומרת, הוא לא מבין שיש פה יום מסוג אחר. אז פה, במצב כזה, אם הוא עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. זאת אומרת, הוא עשה, עבר על כמה וכמה אבות מלאכה בשבת הזאת, ושבת שאחריה, ושבת שאחריה, והכל, כמה חטאות הוא חייב? אחת. אוקיי? זה המקרה הראשון. מקרה השני, היודע עיקר שבת. מה הכוונה יודע עיקר שבת? הוא יודע שיש יום כזה שנקרא שבת, ויש בו איסורים. כן? ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת ושבת. אז מה הוא כן שכח? נכון. ואת, בכל אחד מהשבתות, הוא לא ידע שהיום זה יום שבת, שזה יום רביעי, בסדר? אז הוא חייב חטאת אחת על כל שבת, למרות שבכל שבת הוא עשה כמה אבות מלאכה. אבל זה לא משנה. הוא חייב חטאת אחת על כל שבת. הראשון היה חייב חטאת אחת על כל החיים. השני חייב חטאת אחת על כל שבת, אוקיי? מקרה שלישי, היודע שהוא שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. מה קורה כאן? מה הוא יודע ומה הוא לא יודע? הוא עדיין שוגג. הוא מביא חטאת, הוא לא מזיד. או, זאת אומרת, הוא יודע את עיקר שבת, הוא יודע שיש שבת בתורה ובעולם, נכון? הוא יודע שהיום שבת, גם את זה הוא יודע, זה הידיעה השנייה. מה שהוא לא יודע, או שהוא שכח, זה שאסור לברור בשבת. והוא גם שכח שאסור לצוד בשבת. והוא גם ברר וגם צד. בסדר? אבל הוא ברר חמש פעמים, והוא צד עוד שלוש פעמים. כמה חטאות הוא חייב? שניים. נכון? לפחות שניים על כל, כן, על כל שבת לפחות חייב שניים. לא רק שניים באופן כללי. בכל שבת כנראה הוא חייב שניים, אבל זה דיונים של מגמר. למה? מה הנקודה? כי בעצם הוא ידע ששבת היום. אז כמה, הכל נקבע לפי מספר השגגות. נכון? בואו נחזור חזרה לשלושת האפשרויות. אם אני שוכח את עיקר שבת, לא יודע בכלל שיש שבת בתורה ובעולם. אז בעצם כמה שכחות היו לי, כמה שגגות היו לי? אחת. אני יכול לעשות המון אבות מלאכה, 10 פעמים כל אב מלאכה, בכל שבת ושבת. תכלס, כל הדברים האלה נעשו בגלל שגגה אחת שהייתה לי. פשוט אני לא יודע שיש דבר כזה שבת. אוקיי? אז אני מביא חטאת אחת. מספר השגגות קובע את מספר החטאות. אוקיי? לעומת זאת, אם אני יודע שיש דבר כזה שבת בעולם, אבל שכחתי שהיום שבת, וגם שבוע שעבר שכחתי שאז היה שבת, וגם שבוע שלפני כן שכחתי שהיה שבת. איבדתי את החשבון, זה בעצם, חשבתי שזה ימי רביעי, וזה בעצם היה שבת, שבתות, אוקיי? בעצם במצב כזה יכול להיות שזו שגלגה אחת, כי זה רק פעם אחת טעיתי, והטעות הזאת הוביל, אבל לא, שכחתי שלוש פעמים, זאת הייתה, שלוש פעמים שכחתי שהיום זה שבת, אוקיי? אז אני מביא חטאת אחת על כל שבת, למרות שבכל שבת עשיתי הרבה מאוד עבירות. למה? כי מספר השגגות שלי הוא כמספר החטאות, הוא כמספר השבתות, סליחה. ולכן מספר החטאות שלי גם הוא כמספר השבתות. אתם רואים עוד פעם, מספר השגגות קובע את מספר החטאות. בסדר? מה קורה במצב השלישי? אני יודע שיש שבת בעולם ובתורה. אני יודע שהיום שבת, אבל לא זכרתי שאסור לברור בשבת, או שאסור לצוד בשבת, או שאסור לעמר בשבת, או לתפור, לסתור, מה שאתם רוצים. אוקיי? כל אלה שכחתי. אז אני חייב להביא חטאת על כל שכחה ושכחה. למה? כי מספר השגגות שלי הוא באמת כמספר האבות שאותם עברתי. נכון? כנראה כל שבת ושבת, כי הימים שבינתיים מחלקים. זה מחלוקות רש"י ותוספות, אני לא נכנס לפרטים האלה, כי זה סוגיות מסובכות בגמרא. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אנחנו רואים פה במשנה, שמספר החטאות נקבע לפי מספר השגגות. כמה שגגות שהיו לך בדרך לעבירה הזאת, זה מספר החטאות שאתה מביא. אם אתה עשית הרבה עבירות באותה שגגה, אתה מביא עליהם חטאת אחת. אם עשית 100 עבירות, אבל ברקע היו רק 3 שגגות, אז אתה מביא 3 חטאות, אוקיי? זאת אומרת, מספר החטאות לא נקבע לפי מספר המעשים, אלא לפי מספר השגגות שהביאו אל המעשים האלה. עכשיו, כמובן שאתה לא מביא חטאת על זה ששגגת, רק אם עברת עבירה כתוצאה מהשגגה הזאת. ואת אם שכחתי שאסור לברור בשבת, לא בררתי, נקרא, לא הייתי צריך לברור, לא בררתי. אז נכון ששכחתי שאסור לברור בשבת, אבל אני לא מביא חטאת על זה, אני מביא חטאת רק במקום שבו הדבר הזה התממש במעשה. השגגה הזאת באה לידי ביטוי בכך שבאמת בררתי, רק אז אני חייב את החטאת. אז תשימו לב, יש פה מתח מאוד עדין בין שני פרמטרים. מצד אחד, מה שקובע את מספר החטאות הוא מספר השגגות. מצד שני, זה לא שאני מביא את החטאת על השגגה, כי אחרת הייתי יכול להביא את החטאת גם בלי שעשיתי את מעשה העבירה. עצם זה ששכחתי, הייתי מביא את החטאת. לא, צריך פעולת עבירה כדי לחייב אותי בחטאת. יש פה מין משחק מעניין בין שגגות לבין מעשים. צריך גם שגגות וגם מעשים כדי להתחייב חטאת. מספר השגגות יקבע את מספר החטאות, אבל לא תובה חטאת בלי שהשגגה הזאת באה לידי ביטוי מעשי. בלי שעשיתי זה בפועל. אוקיי? וזה המשחק המעניין שבו אני רוצה טיפה להתעסק, היחס בין השגגה של הדבר לבין המעשה שאותו עשיתי. ולפני שאני עובר לזה, שימו לב שברמה העקרונית, וזו הבחנה שעושים הרבה פעמים, יש שגגה נוספת שיכולה להיות. וזו השגגה שאני בכלל לא יודע שהפעולה שאותה אני עושה היא פעולת ברירה. אני יודע שאסור לברור, אני יודע ששבת היום, אני יודע שיש שבת בתורה, אבל לא, לא, לא יודע שדבר כזה נקרא לברור. או אני לא יודע שאני עוסק עכשיו בכלל במלאכת ברירה. אוקיי? זה כבר מתחיל להתקרב למתעסק. אתם רואים את המתעסק, זה מישהו שלא שם לב שהוא עוסק במשהו. אוקיי? זה גם סוג של שוגג. יש בעצם שני סוגים עקרוניים של שגגה, שהראשון שבהם מחולק לשלושה מינים, שעליהם דיברתי קודם. יש שוגג בדין ושוגג במציאות. שוגג בדין פירושו לא יודע שיש שבת היום, או שהוא לא יודע שבורר אסור בשבת, או צד, אסור, כל אלה זה שגגות בדין. נעלמה ממני הלכה. אני טעיתי בפרט הלכתי כלשהו, אוקיי? זה שגגה בדין. יש שגגה במציאות. שגגה במציאות זה שמשהו יתפס, למשל, מי שלא יודע ששבת היום. אתה לא יודע שבת היום, זה לא טעות בדין, זה טעות במציאות. פשוט לא יודע שהיום שבת, חשבתי שהיום יום רביעי, אוקיי? זה שגגה במציאות. יש עוד שגגה במציאות, אני לא יודע שדבר כזה נקרא לברור. זה כבר מתחיל להתקרב למתעסק. לכן זה לא מופיע פה במשנה, סוג השגגה הזה. כי זה לא באמת שגגה, זה כנראה מתעסק. אבל את זה אנחנו משאירים, כי המתעסק זה הנושא הבא, אוקיי? אז זה רק הערה. אולי עוד רק לגבי ההערה הזאת, רק אזכיר אנקדוטה, בדרך כלל, אנחנו לא עושים הבחנה בין שוגג בדין לבין שוגג במציאות. שוגג בדין ושוגג במציאות, שניהם זה שוגגים. אין הבדל בין שוגג בדין ושוגג במציאות, אבל יש מקומות שבהם בכל זאת עושים הבחנה כזאת. למשל, המעריק שמובא ברמה באבן העזר, המעריק טוען שאתם יודעים שאשת כהן שנאנסת, היא נאסרת על הבעל ועל הבועל. למרות שהיא נאנסה, היא לא אשמה. אבל אשת ישראל שנאנסת, או שוגגת, לא משנה, אז היא לא נאסרת על הבעל. אוקיי? עכשיו, מה קורה, אומר המעריק, אם אשת ישראל נעפה בשגגה, אז היא לא נאסרת. אומר המעריק, זה תלוי איזה שגגה. אם היא בכלל לא ידעה, אם היא לא ידעה שאסור לנוף, היא לא ידעה שלאשת איש אסור לנוף, אז במצב כזה, היא כן נאסרת. למרות שמבחינת הלכות שגגה, היא שוגגת. היא שוגגת בדין, היא לא ידעה שאסור לנוף. בסדר? היא פספסה הלכה, זה שגגה בדין. היא נאסרת. למה היא נאסרת? כי האיסור של האישה על בעלה הוא לא בגלל העבירה שבדבר. וזה שהיא לא נאסרת, זה לא בגלל שהיא לא אשמה. השגגה פה זה לא הנקודה שהיא לא אשמה, אלא בגלל שהיא לא מעלה מעל באישה. היא לא התכוונה לפרק את הקשר הזוגי. אבל פה, אם היא לא ידעה שאסור לנעוף, היא כן התכוונה לפרק את הקשר הזוגי. תכלס היא רצתה לנעוף או לקיים יחסי אישות עם מישהו שהוא לא בעלה, זה נקרא לפרק את הקשר הזוגי. לא משנה בכלל אם הדבר הזה הוא איסור, ואם היא ידעה שזה איסור, זו לא הנקודה. הנקודה היא שהיא פרקה את הקשר הזוגי. לכן היא נאסרת על בעלה. מתי בשוגג היא לא נאסרת על בעלה? במקום שבו היא שגגה במציאות, לא בדין. למשל, היא חשבה שהיא מקיימת את היחסים האלה עם בעלה, היא חשבה שהבן זוג שלה זה הבעל. היא לא שמה לב שזה מישהו אחר. אז היא לא נאסרת על הבעל. ושוב, למה? לא כי היא שגגה ולכן זו עבירה היא לא חמורה. ושהיא לא מעלה מעל באישה, היא לא התכוונה לפרק את הקשר הזוגי. זה לא שאלה של חומרה וכולה, זה החידוש של המעריק. ההבדל בין שוגג לבין מזיז, זה לא בגלל ששוגג הוא קל יותר. אנחנו מקילים עליה, לא. שבשוגג היא לא התכוונה לפרק את הקשר הזוגי, זה לא נקרא למעול מעל באישה. אבל זה הכל, רק אם היא שגגה במציאות. היא לא ידעה שזה לא בעלה, היא חשבה שהיא מקיימת יחסים עם בעלה. אבל אם היא שגגה בדין, היא ידעה שזה לא בעלה, רק היא לא ידעה שזה אסור. אז תכלס היא התכוונה לפרק את הבית, אז היא פרקה אותו. אז הנה דוגמה למשל להקשר הלכתי, שבו אנחנו עושים הבדל בין שוגג בדין לבין שוגג במציאות. יש פוסקים שעושים גם הבדלים לגבי ספייק ספייקה. אם יש ספק בדין ויש ספייק ספייקה, אז יש פוסקים שטוענים שזה אין להקל בספייק ספייקה. אם זה ספייקה דדינה. אם זה ספק במציאות, אז בספייק ספייקה מקילים. בסדר, אבל זה פחות חשוב לעניין. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא כזאת. ראינו קודם, אני חוזר לעניין השוגג, ראינו קודם שהחיוב של השוגג, החיוב של השוגג הוא בעצם מספר החטאות הוא כמספר השגגות, אבל הקורבן לא מגיע רק על השגגה, כי עובדה שצריך תנאי שיעשה מעשה העבירה כדי לחייב אותך בקורבן. אז מה בדיוק, איך בדיוק הקשר בין השגגה לבין המעשה? על מה בדיוק מתחייבים את קורבן החטאת? כן, זאת בעצם השאלה. אז יש שתי אפשרויות, לפחות, להבין איך, על מה מתחייבים קורבן חטאת? על מה בא קורבן החטאת? אפשר להבין, וככה בדרך כלל תופסים, שחיוב החטאת הוא חיוב על המעשה שאותו עשית. חיללת שבת, בררת בשבת, משהו כזה, אתה חייב חטאת. אוקיי? אלא מאי? אם היית מזיד, אז אתה חייב סקילה. אם לא היית מזיד אלא שוגד, אז אתה חייב על המעשה הזה חטאת. אבל החיוב הוא חיוב על המעשה, על העבירה שאותה עשית. העבירה שאותה עשית זה שבררת בשבת. לשכוח שאסור לברור בשבת זאת לא עבירה. לא כתוב בשום מקום שאני צריך לדעת שאסור לברור בשבת. כתוב שאסור לברור בשבת. זה מה שאסור. אוקיי? אז מה יש להביא חטאת על זה ששכחתי? אני מביא חטאת על זה שבררתי. רק למה אני מביא חטאת ולא חייב סקילה? כי אני שוגג ולא מזיד. במזיד אני חייב סקילה, בשוגג אני חייב חטאת. אוקיי? זאת בעצם תפיסה של החטאת כעונש. החטאת זה סוג של עונש, רק עונש מופחת, כי האשמה שלך מופחתת, אוקיי? זאת התפיסה המקובלת. לא רק התפיסה המקובלת, התפיסה המוחלטת. אין מי שלא חושב כך, חוץ ממני. עוד מעט אני אראה לכם למה אני חושב לא כך. אבל בכל מקום שאתם תחפשו, עד כמה שמישהו מתעסק עם זה, זאת ההנחה, אוקיי? החיוב הוא חיוב על העבירה, כי על מה אתה מביא את הקורבן? אתה מביא את הקורבן הזה שבררת בשבת. לא זה ששכחת. שכחת, מה לעשות? זה לא עבירה לשכוח. העבירה היא הברירה. זה ששכחת זה רלוונטי. זאת אומרת, זה ששכחת זה לא סיבה להחמיר עליך. לא על זה אתה מקבל את העונש. הפוך. זה ששכחת זאת סיבה להקל עליך. בגלל שאת העבירה הזאת בעצם אתה חייב סקילה. אבל בגלל ששכחת, אנחנו מקילים עליך, אתה לא חייב סקילה, אתה חייב קורבן. חטאת. בסדר? אני רוצה לטעון, להציע הצעה אחרת. אני רוצה לטעון שאת קורבן החטאת חייבים על זה ששכחת. לא על העבירה. הקשיחה כזאת שלא באה לידי ביטוי באופן מעשי, לא מתחייבים עליה. זאת אומרת, יש תנאי שהשכחה הזאת תתממש במעשה. כי אחרת על השכחה הזאת לא חייבים חטאת. אני יכול רגע אחד לשכוח בורר, אז מה, כל רגע ששכחתי שאסור לברור אני מביא חטאת? אי אפשר להגדיר דבר כזה. נכון, זה לא רלוונטי. ומה קורה אם אני לא חושב על זה רגע? לא שכחתי, לא חושב על זה רגע. אז מה, גם שכחתי, מיד אני חייב חטאת, כי לא חשבתי רגע על זה שאסור לברור. מה, אני כל הזמן חייב לחשוב על כל הלמתת אבות מלאכה? זה אבסורד, נכון? אי אפשר להגדיר דבר כזה. לכן מאוד הגיוני, גם אם אני רוצה לטעון שהחיוב חטאת הוא על השכחה, אי אפשר להגדיר את זה על השכחה נטו. זה צריך להיות שכחה כזאת שבאה לידי ביטוי במעשה. זאת אומרת, ברגע ששכחת וגם כתוצאה מזה בררת, אז אתה חייב להביא קורבן, אבל הקורבן בא על השכחה, לא על המעשה, המעשה הוא תנאי. שכחה כזאת שהביאה למימוש מעשי, עליה חייבים חטאת. זו ההצעה שאני רוצה להציע. עכשיו תבינו שלפי ההצעה הזאת, מאוד פשוט, למה מספר החטאות הוא כמספר השגגות? כי החטאות מובאות על השגגות. כל שגגה שהייתה לך, עליה אתה מביא את החטאת. זה תנאי שהיא תתממש במעשה, בסדר. אבל תכלס, כמה חטאות אני אביא? כמספר השגגות שהיו לי. כי כל חטאת באה על שגגה. אז אם היו לי שלוש שגגות, אני מביא שלוש חטאות. המעשים הם רק תנאי, כי בלי זה אני לא אתחייב חטאת על השגגה. אבל המחייב של החטאת זה ששכחתי. זה חידוש גדול. כי לפי התפיסה הזאת יוצא שהחטאת היא בכלל לא עונש. כי אין עונש על שכחה. אין איסור לשכוח. איפה כתוב בתורה שאסור לשכוח? תלכות שבת. כתוב שאסור לחלל שבת. זה מה שכתוב. אבל מתברר שהחידוש של החטאת, זה שהחטאת לא באה בעצם על עבירה. חטאת באה על השכחה. התורה רוצה לטיל סנקציה על מי ששוכח, אם זה יתממש במעשה. יכול להיות שזה בא למנוע את זה שתעשה מעשים אסורים. אבל תכלס, קורבן החטאת מובא על השכחה. ולא על המעשה האסור. זה ההצעה שאני רוצה להציע כאן. אני אומר עוד פעם, ההשלכה הפשוטה היא שלפי דרכי מאוד פשוט, למה מספר החטאות הוא כמספר השגגות? חטאות מובאות על השגגות. כמה שגגות שהיו לך, זה מספר החטאות שאתה צריך להביא. מכל חטאת באה לחפר על השגגה שהייתה לך. אוקיי? לכן מי ששוכח את עיקר שבת, יביא רק חטאת אחת, לא משנה כמה עבירות הוא עשה. כיוון שהוא מביא את החטאת על זה שהוא שכח את עיקר שבת, על השכחה. זה המחייב שלו בחטאת. זה צריך להתממש במעשה, בלי זה אתה לא חייב. אבל ברגע שזה יתממש, לא אכפת לי בכמה צורות, אתה מביא חטאת אחת. שכחת רק דבר אחד. לעומת זאת, מי ששוכח בכל שבת שזאת שבת, הוא יודע עיקר שבת, הוא שוכח כמה חטאות הוא מביא, אחת על כל שבת. למה? כי זה מספר השכחות שהיו לו. הוא מביא חטאת על כל שכחה שהייתה לו. על כל שגגה שהייתה לו, מביא חטאת. מה קורה עם מישהו שיודע עיקר שבת, ויודע שהיום שבת, אבל שכח שאסור לברור, או שאסור לצוד, או שאסור לאמר, אז הוא מביא חטאות כמספר השכחות שהיו לו, כמספר השגגות שהיו לו. שוב פעם, בסדר? אז מספר השגגות הוא כמספר, מספר החטאות הוא כמספר השגגות, זאת אינדיקציה מצוינת, אני חושב, להצעה שהצעתי כאן. שבעצם החטאות מובאות על השגגות שבדבר. השגגה זה לא תנאי. השגגה זה הדבר שעליו מביאים את החטאת. והמעשה הוא רק תנאי, זה צריך לבוא לידי ביטוי מעשי, השגגה, אחרת זה לא חייבים עליה. לפעמים המעשה גם יכול להגדיר כמה שגגות היו פה. בסדר? אבל לא משנה, תכלס בסוף, את החטאות אני מביא על השגגות, ולכן מספר החטאות הוא כמספר השגגות. עכשיו, תסתכלו, אפיקי ים, הגיס של רב חיים מויזר, אחי עזר, כן. אפיק הים זה ספר, כן, עניינים שונים בהלכה, בלימוד, ספר עניינים, מה שנקרא. בחלק ב' מקדיש שני סימנים לדון על חיוב שוגג, על חיוב חטאת בשוגג. מה מהותו של חיוב חטאת? אז אני מביא פה קטעים מסימן ה', תראו את הקטע הראשון. בהד הקיימלן, דה אוכל שתי זיתי חלב בהעלם אחת. אוקיי. מעביר את כל הזכר לנקר. שתי זיתי חלב בהעלם אחת. אינו חייב אלא אחת. דווקא פה זה כן טוב. חטאת זה באמת נגבה. לא יודע. יש לי לחקור בטעם הדבר. כן, מי שאוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד, חייב, כן, על חלב חייבים חטאת. מי שאוכל חלב, מי שאכל חלב בשוגג חייב חטאת. מי שאוכל במזיד, זה מיטה בידי שמיים. בסדר? אבל זה... אבל זה, אם אתה עושה את זה בהיעלם אחד, שכחת שאסור לאכול חלב. ואכלת שני זיתים. חייב חטאת אחת. למה? כי ההיעלם שלך הוא אחד. רק שכחת שאסור... אם לא ידעת שזה חלב, זה שגגה במציאות. ואכלת, ולא ידעת שזה חלב ואכלת, אתה חייב שתי חטאות. יש לך שתי שגגות. בסדר? יש לי לחקור בטעם הדבר. אם הטעם הוא משום דחיובה דחטאת השגגה הוא, וכיוון שלא נודע לו בינתיים, הרי חד השגגה היא, ואף דאכל זה שחרית וזה בין הארבעים, מכל מקום כול אחד השגגה היא, ואינו חייב אלא אחת. וכאילו אכלן בבת אחת ממש. דאפילו לרבי אליעזר דסביר עליה לרבה וכולי. לא משנה? משום דבר תרתי חייב, תרתי אף דשגגה אחת. אבל בכלל בבת אחת ממש, גם לדידי אינו חייב אלא אחת, כמבואר שם. כן, וכן נראה, אני מדלג קצת, וכן נראה לי מלשון רש"י, שבת עין ב', בסוף דיבור המתחיל וכולי, ולא דמי לידיעות שבין אכילת חלב לאכילת חלב, שמחלקות לדברי הכל. דעתם חיובי השגגות הוא, וכיוון שיש ידיעה בינתיים, הוויין לה תרי שגגות, שתי שגגות. אם שכחת, נזכרת ושכחת שוב, את אותו דבר. כמה שגגות יש כאן? שתיים, למרות ששכחת את אותו דבר עצמו. האם נזכרת בהן? אם אתה שוכח, ואתה שוכח את זה במשך שעתיים, זו שגגה אחת. האם שכחת רבע שעה, נזכרת, ואחרי רבע שעה שכחת שוב, וכל פעם אכלת עוד חלב, אוקיי? זה נקרא שתי שגגות, וחייב שתי חטאות. בסדר? אז רש"י אומר, למה הידיעה שבינתיים מחלקת, אם יש ידיעה באמצע, אתה חייב שתי חטאות? כי יש פה שתי שגגות. אומר, האפי קיים, רואים ברש"י, שהחיוב הוא חיוב על השגגות. לכאורה כמו ההצעה שאני הצעתי. באמת אני אסביר למה זה לא, אני חושב, אבל לכאורה כמו ההצעה שהצעתי, שחיוב החטאת הוא על השגגות, מספר השגגות קובע את מספר החטאות. וכן נראה מלשון השס, דעלמות מחלקות הוא, אלא אחד משום דעבי חד השגגה, וחיוב השגגה הוא. לא הבאתי פה את ה... הבאתי פה רק את הצד הראשון. מהצד השני, אני מעתיק גם אותו. אוקיי, רואים? אז סיימנו את הקטע הראשון שמציג את הצד הראשון, שהחיוב הוא על השגגה. ויש מקום לומר, דגם לרבנן דפליגיה רבי אליעזר סבירא לדכיוון דעבד תרתי באמת מחויב תרתי מן הדין. ורק דגזרת הכתוב, דכל שלא נודע לו על חטאו, ולא נתחייב בקורבן עוד, מפטר בקורבן אחד על שניהם, כמו הדין ביולדת וכו'. אבל בנודע לי בינתיים, בין אכילה לאכילה, כיוון דנתחייב כבר על אכילה זו להביא קורבן, שוב, לא שייך להיפטר בקורבן זה, על מה ידי יאכל אחר כך. ונפקא מינה מזה יבואר לפנינו. מה שני הצדדים? לכאורה, מה שאמרתי למעלה, נכון? האפשרות הראשונה זה שחיוב החטאת הוא על השגגה. לכן, אם יש לך ידיעה באמצע, זה שתי שגגות, אתה חייב שתי חטאות. אפשרות שנייה, לא. החיוב החטאת הוא על המעשה. רק שאם יש ידיעה באמצע, אז זה נחשב כמו שני מעשים. אם אין ידיעה באמצע, אז השגגה אחת מחברת את שני המעשים, כאילו שאתה אוכל את זה בבת אחת.
ידיעה?
הידיעה באמצע, ההיזכרות. אתה שכחת שאסור לאכול חלב. נזכרת שעכשיו, בעצם נזכרת שאסור. ועוד פעם שכחת. אז יש ידיעה באמצע. עכשיו, אם לא הייתי יודע שאסור לאכול חלב ולא נזכרתי באמצע, ואכלתי שני זיתי חלב. אז כיוון שזה נעשה בשגגה אחת, זה נחשב כמעשה אחד גדול. מעשה אחד גדול מחייב חטאת אחת. אוקיי? שימו לב, לא בגלל שחטאתי, לא בגלל שהייתה פה שגגה אחת, אלא כי היה פה מעשה אחד. לפי התפיסה הזאת, החיוב החטאת הוא על המעשה, לא על השגגה. השגגה, איזה תפקיד היא משחקת? היא פשוט מצרפת את שני המעשים, והם נחשבים כמו אכילה אחת. אבל אם אתה יודע באמצע, יש לך ידיעה באמצע, הידיעה באמצע מחלקת את שני המעשים, על זה התחייבת קורבן ועכשיו נזכרת, אז המעשה ההוא זה כבר מעשה נפרד, אתה חייב עליו עוד קורבן, אם שכחת שוב. אז בקיצור, שתי האפשרויות שלו לכאורה, לפי האפשרות הראשונה, חיוב הקורבן הוא חיוב על השגגה. ולכן אם לא הייתה ידיעה באמצע, הייתה שגגה אחת, אתה חייב חטאת אחת. לפי האפשרות השנייה, הוא אומר, זה גזירת הכתוב בהלכות חטאת. זה לא, אתה בעצם חייב שתיים, היו שתי אכילות, אפילו אם זה בהלם אחד. רק יש גזירת הכתוב כזאת, שאם זה בהלם אחד, זה מצרף את שני המעשים, זה נחשב כמעשה אחד, ובכל זאת פותרים אותך. אתה חייב רק חטאת אחת ולא שתיים. ואם הייתה ידיעה באמצע, כיוון שיש שני מעשים, אתה חייב שתי חטאות. לפי התפיסה השנייה, חיוב החטאת הוא על המעשה, לא על השגגה. השגגה רק אומרת לי כמה מעשים יש כאן, נכון? לפי התפיסה הראשונה, החיוב הוא חיוב על השגגות. למה אני אומר שזה רק לכאורה? אם תסתכלו על ה... בלשון רש"י שהוא הביא, אני חושב שזה באמת כך. שזה הולך לפי השגגות. אבל תראו איך שהוא מנסח את זה. תראו. ויש לי לחקור בטעם הדבר, אני חוזר שוב פעם לקטע שקראתי קודם. אם הטעם משום דחיוב הדחתת השגגה הוא, לכאורה מה שאני אמרתי, שהחיוב על קורבן החטאת מובה על השגגה עצמה, וכיוון שלא נודע לו בינתיים, האחד השגגה היא, עד כאן, אם הוא היה עוצר כאן, הייתי אומר שזה ממש ההצעה שלי. אבל שימו לב, הוא ממשיך. ואף דאכל זה שחרית וזה בין הארבעים, מכל מקום כול אחד השגגה היא, ואינו חייב אלא אחת, הוא כאילו אכלן בבת אחת ממש. למה צריך להגיד כאילו אכלן בבת אחת ממש? יש בו שגגה אחת, ולכן הוא חייב חטאת אחת. רואים שהוא לא מתכוון לזה. הוא אומר, אם יש פה שגגה אחת, אז זה כאילו שהוא אכל את זה בבת אחת. אז יש פה מעשה אחד, וכיוון שיש פה מעשה אחד, אז הוא חייב רק חטאת אחת. אז גם לפי התפיסה הזאת, החטאת הוא בעצם על המעשה, לא על השגגה. רק אם השגגה היא שגגה אחת, אז זה נשב כמו מעשה אחד. אז מה זה שונה מהתפיסה השנייה שהוא הציע? גם שם הוא אומר אותו דבר. אם שני המעשים הם... תחת שגגה אחת, אז זה כמו מעשה אחד. וכן, אבל שם הוא מגדיר שזה גזירת הכתוב. כלומר, זה בהלכות שגגות, זה בהלכות חטאות, לא בהלכות שגגות. יש דין בקורבנות חטאת, שאם אתה כבר התחייבת חטאת על העניין הזה, ולא הייתה ידיעה באמצע, אז אותו קורבן חטאת יעלה לך לכל. גזירת הכתוב. לפי התפיסה הראשונה, השגגה מצרפת את שני המעשים להיות מעשה אחד, ולכן אתה חייב חטאת אחת. זה בהלכות שגגות, התפיסה הראשונה אומרת שזה בהלכות שגגות. התפיסה השנייה אומרת שזה בהלכות חטאות. זה דין מדיני חטאת, זה לא קרה, יהיה לך שתי, מספר השגגות שלך הוא שתיים. אבל יש דין בהלכות חטאת, שאומרת שאם המעשים, שני המעשים נעשו בשגגה אחת, אז יש גזירת הכתוב כזו שחטאת אחת תועיל לשתיהן. אתם מבינים שזה בעצם ניואנס. זאת אומרת, בסוף בסוף הוא לא באמת מעלה אפשרות, שחיוב החטאת מובא על השגגה שבדבר. לא. אלא הוא טוען שהשגגה מצרפת את המעשים, וזה כאילו אכילה אחת. ולכן אתה חייב חטאת אחת. אז גם פה החיוב הוא על המעשה, לא על השגגה. לכן אני טוען, אני רוצה להציע הצעה שלישית. לא שלישית, כי ההבדל בין שני אלה לדעתי לא באמת קיים. התפיסה שהוא מציע על שני הצדדים שלה, זה שהחיוב של החטאת הוא חיוב על המעשה. והשגגות יכולות בסך הכל לקבוע כמה מעשים יש כאן. בהצעה השנייה שאני מציע לו, חיוב החטאת הוא על השגגה, זה בדבר, במספר השגגות קובע את מספר החטאות, לא כי זה קובע את מספר המעשים, וממילא את מספר החטאות, אלא מספר השגגות, הוא קובע את מספר החטאות, כי חטאות באות על שגגות. אוקיי? זה ההצעה שאני מציע, ולדעתי זה לא אף אחד משני הצדדים שלו, אבל שימו לב, הניסוח שהוא מביא ברש"י, לדעתי כן אומר את מה שאני אומר. זה הרש"י, אתם רואים? ולא דמי לידיעות שבין אכילת חלב לאכילת חלב שמחלקות, דעתם חיובי השגגות הוא. וכיוון שיש ידיעה בינתיים, הוויין לשתי שגגות. כאן ממש כתוב מה שאני אומר, נכון? החיוב של החטאת הוא על השגגה. אם יש שתי שגגות, אתה חייב שתי חטאות. רש"י לא ממשיך ואומר, כן, ולכן זה כמו אכילה אחת ארוכה, ולכן אתה חייב חטאת אחת. הוא לא נזקק לזה. זו שגגה אחת, אז ברור שאתה חייב חטאת אחת. בסדר? אז ברש"י אני חושב שכן כתוב מה שאני מציע. אבל מה שאפיק היה, אפיק היה כל כך לא יכול להיות בעיניו, שקורבן החטאת יובא על עצם השגגה, שעל שני צדדי החקירה שלו הוא לא מוכן להניח את ההנחה הזאת. בשני צדדי החקירה שלו, החטאת מגיעה על המעשה, לא על השגגה, זה ברור. זה הוא לא מוכן בכלל לקבל אפשרות כזאת. ואני טוען, כי הוא מבין שחטאת זה עונש, רק עונש מופחת. אז זה בא על המעשה, המעשה הוא העבירה. מגיע לך עונש עליו, רק עונש הוא עונש מופחת. אבל אז עולה השאלה, אז למה מספר החטאות הוא כמספר השגגות, אז הוא צריך להגיע לגזרות הכתוב. ועזוב גזרות הכתוב, מה הפשט היותר פשוט? שמספר השגגות קובע את מספר החטאות, כי החטאת באה על השגגה, לא על המעשה. השגגה היא זו שמחייבת אותך בחטאת. אוקיי? עכשיו, הוא אומר, ואתה ניתנה ראש ונשובה, זה הקטע הבא שמה, אני מדלג קצת בסימן ההיא שם, ואתה ניתנה ראש ונשובה למה שכתבתי לאל. ויש מקום לומר, דעתם באוכל שתי זיתי חלב, דיינו חייב אלא אחת, משום דאביה כחד האכילה, וכאוכל בבת אחת. פה עוד הרבה יותר חזק, שהאפשרות, הוא מדבר על האפשרות הראשונה. את האפשרות הראשונה, הכוונה, זה כמו אוכל אכילה אחת, ולכן חייב חטאת אחת. החטאת היא על האכילה, גם האפשרות הראשונה שלו. בסדר? זאת אומרת, ונראה לעניות דעתי דקן הוא דעת הר"ן ז"ל בנדרים דף י"ז עמוד א', וזה לשונו. שהוא מצטט את הר"ן. הלקח, מי שתלה נזירותו באם אוכל, כן, הוא אומר, אם אני אוכל, כך, אני אוכל כזית משהו, אני אהיה נזיר. הוא אוכל כמה זיתים. הוא חייב כמה נזירויות. אז הוא אומר, מי שתלה נזירותו באם אוכל, על כל כזית וכזית שבו תלה נזירותו, וכי אכיל טובה, כלומר, זיתים הרבה, ומטרים בו בין כל זית לזית, לומר, שאם יאכלנו יתחייב עליו נזירות אחת, חייב על כל אכילה ואכילה. זה הדין שם בגמרא. אם כל פעם אחרי שהוא אכל כזית אחד, אומרים, אתה זוכר, אתה התחייבת שאם אתה אוכל כזית, אתה חייב נזירות. ואז הוא אכל עוד זית. אז על כל כזית כזה הוא חייב עוד נזירות, או 30 יום נזירות. לא, 30 יום נזירות.
לא,
חייב
מספר.
אכל כזית, יתרו בו, ואכל עוד כזית. אז הוא חייב, על כל אכילה כזאת, הוא חייב 30 ימי נזירות. אם לא יתרו בו באמצע, והוא אכל שני זיתים, הוא חייב רק 30 יום נזירות, ולא 60 יום. אוקיי? אז מסביר הר"ן למה. ונראה בעיניי, דלאחי באינן דליטרו בי, בין כל זית וזית, משום דלא עדיף האכילות הללו להתחייב עליהם נזירות כשתלאו בהן, מלהתחייב עליהם קורבן ומלכות, כשנשבע שלא יאכל כיכר זו. וכשם שלהתחייב קורבן ומלכות, באינן חילוק בין כל זית וזית, אי למלכות בהתראה ואי לקורבן בשני העלמות, אך הנמי כשתלה נזירות בהן, באינן שיהיו התראות מחלקות. מה הוא אומר? הדיון שם בגמרא בנזיר, בנדרים, זאת אומרת, הרי אנחנו מכירים את החלוקות האלה שאנחנו מדברים עליהן בשני הקשרים. בשגגות זה חלוקה לעניין כמה חטאות אתה חייב, ושם השאלה אם נזכרת או לא נזכרת, השאלה כמה שגגות היו לך, ולגבי חיובים במזיד, למשל מלכות, אז אם יתרו בך באמצע, אתה חייב עוד 40 מלכות. אם לא יתרו בך באמצע, אז גם אם אכלת שני זיתים, אתה חייב 40 מלכות בלבד. אז יש שני, בשני הקשרים בהלכה, מדברים על חילוקים. חילוקים לחטאות וחילוקים למלכות. חילוקים לחטאות זה בשוגג, וחילוקים למלכות זה במזיד. מה עושה את החילוקים בשוגג? הידיעות. אם נזכרתי באמצע, ושוב פעם שכחתי, זה שתי שגגות. מה שמחלק בין השגגות זה ידיעות שנוצרות באמצע, היזכרות באמצע. מה מחלק לעניין מלכות? התראות. עשיתי משהו במזיד, יתרו בי, התחייבתי. עוד פעם יתרו בי, ועוד פעם עשיתי, עוד פעם התחייבתי. אם לא יתרו באמצע, התראה אחת על שני זיתים, אני חייב פעם אחת. ההתראות מחלקות לעניין חיובי מלכות במזיד, ההיזכרויות מחלקות לעניין חיובי חטאת בשוגג. עכשיו, הגמרא בנדרים מדברת לא על זה ולא על זה, מדברת על משהו אחר לגמרי. מישהו נדר נזירות אם הוא יאכל כזית משהו, אוקיי? עכשיו שם, ההתראה היא לא התראה לעניין לחייב אותו בעונש, זה לא עונש, הוא פשוט נדר. שאם הוא יאכל, אז הוא יתחייב נזירות, אין בזה שום בעיה, תאכל, הוא לא אכל איסור. הוא רק נדר שעל כל אכילה הוא חייב נזירות, אוקיי? אז ההתראות שם הן לא התראות כדי לוודא שהוא חייב עונש, שהוא אשם, רק כדי לוודא שהוא מודע לזה שאכילת הזית הזאת תחייב אותו בנזירות, אוקיי? אז זה לא הדיון של חלוקה לחטאות, וזה לא הדיון של חלוקה למלכות. אומר הר"ן, כן, אבל מה זה משנה? כמו שאנחנו עושים חלוקה לחטאות, ואותו דבר אנחנו עושים חלוקה לעניין מלכות, אותו דבר גם פה נצטרך התראה לעניין חיובי נזירות. מה ההבדל? נזירות אותו דבר, איך טוען הר"ן, אוקיי? כן, זה אומר ככה, ונראה בעיניי, דלאחי באינן דליטרו בין כל זית וזית, למה צריך שיתרו בו? זה לא קורבן חטאת וזה לא מלכות במזיד. שאלה כמה נזירויות הוא חייב? מאיפה המציאו את זה שצריך התראות פה? זה בעצם מה שהר"ן בא להסביר. אז הוא אומר, דלאחי באינן דליטרו בין, למה צריך שיתרו בו בין כל זית וזית? משום דלא עדיף האכילות הללו להתחייב עליהם נזירות כשתלאו בהן, מלהתחייב עליהם קורבן ומלכות כשנשבע שלא יאכל כיכר זו. קורבן בשוגג ומלכות במזיד, כן? וכשם שלהתחייב בקורבן ומלכות באינן חילוק בין כל זית וזית, היא למלכות בהתראה, והיא לקורבן בשתי העלמות, כן, הזכרות, החנמי כשתלה נזירות בהן, באינן שיהיו התראות מחלקות. אותו דבר. דוודאי, נהי דאמרינן דמי שנשבע שלא יאכל כיכר זו. על כל זית וזית נשבע, נכון? הוא נשבע על כל זית וזית, ובכל זאת, אפילו אחי, אם לא יתרו בו אלא התראה אחת, אינו לוקה אלא אחת. למה? הוא אכל הרי הרבה זיתים. כן, אבל ההתראות קובעות כמה מלכות הוא מקבל, נכון? ובכל איסורין שבתורה, על כל זית וזית שבהן חייב, ואפילו אחי, אינו לוקה שתיים, אלא בהתראות חלוקות. ולקורבן נמי אינו חייב אלא אחת, אלא בשתי העלמות. אך הנמי, כי תלה נזירות באכילת כיכר, צריך שיהיו התראות מחלקות בין כל זית וזית שבו, דילו לא מקרי אלא אכילה אחת, ולא מחייב עלה אלא חד נזירות. כך נראה לעניות דעתי. עד כאן לשונו. אז זה הציטוט של הר"ן. מה לומד מזה אפיקי ים? אומר, הרי מפורש יוצא מדבריו, דבהעלמה אחת לא מקרי אלא אכילה אחת. נכון, מה אומר הר"ן? הר"ן בעצם אומר, הוא משווה, מה יש להשוות את השוגג למזיד, לנזירות? מה המקום להשוות? למה זה אותו דבר בכלל? אני הייתי מערער על הר"ן לא רק בהשוואה שהוא עושה בין חלוקה למזיד ולשוגג לבין חלוקה לנזירות, אלא אפילו בהשוואה בין חלוקה לשוגג וחלוקה למזיד. אפילו בתוך זה, מה הקשר בין שני אלה? החלוקה בשוגג, מה שאני צריך היזכרות, למה זה קובע את מספר החטאות? כי מספר החטאות נקבע לפי מספר השגגות, אם נזכרת באמצע יש לך שגגה, נכון? החלוקה במזיד זה משהו אחר לגמרי, זה נקבע לפי מספר המעשים. אז למה צריך התראות באמצע? זה דין אחר, לא שייך לחלוקה לשגגות. עצם ההשוואה של הר"ן בין חלוקה בשגגות לבין חלוקה למלכות, היא בעצמה אומרת שאיך הוא תפס, שלא השגגות הם הסיבה לחטאות, אלא המעשה הוא הסיבה לחטאות. וכל השאלה זה כמה מעשים יש כאן. זאת אומרת, כיוון שאם אין לך הזדכרות באמצע זה מעשה אחד, ואם אין לך התראה באמצע זה גם מעשה אחד לעניין מזיד, אז גם לעניין הנזירות, אם אין לך התראה באמצע זה כמו שאכלת אכילה אחת, ולכן אתה חייב נזירות אחת. עצם ההשוואה שעושה הר"ן אומרת שהר"ן כנראה מבין כמו האפשרות שהקורבן חטאת בא על המעשה. לא על השגגה. נכון? זה מה שהוא אומר, הרי מפורש יוצא מדבריו, דבהעלמה אחת לא מקרי אלא אכילה אחת. וכן גם לעניין מלכות בהתראה אחת. ומפני זה גם כשתלה נזירות באכילה, אף דבזה אין שום שייכות להתראה לעניין מלכות. מכל מקום בלא התראה מחלקת בין כל זית וזית, לא תחול עלי רק חד נזירות. משום דאב יחד אכילה. מבואר ממש כדברנו לעיל. מבחינתי, הוא עושה את החקירה שלו, בין השאלה אם זה גזירת הכתוב או שזאת אכילה אחת. הוא מוכיח מהר"ן שזה נחשב אכילה אחת. אבל לענייננו, הר"ן בעצם תופס שהחיוב של החטאת בא על מה? על המעשה, על האכילה. והשגגות רק קובעות כמה מעשים היו כאן. לעומת זאת רש"י שהביא אפיק הים למעלה, הוא חולק על הר"ן. הוא תופס כמו שלדעתי, כמו שאני אמרתי. כן, מה שרש"י אומר, ולא דמי לידיעות שבין, כן, ולא דמי לידיעות שבין אכילת חלב לאכילת חלב שמחלקות לדברי הכל, דעתם חיובי השגגות הוא, וכיוון שיש ידיעה בינתיים, הביאן לשתי שגגות. הוא לא אומר שבגלל שיש ידיעה באמצע זה שני מעשים. לא, יש פה שתי שגגות, אתה באמת שכחת פעמיים. אם שכחת פעמיים, אתה חייב שתי חטאות. קיצור, זאת כנראה מחלוקת רש"י ורן. הרש"י מבין שחיוב החטאת הוא על השגגה שבדבר, על זה ששכחת, והר"ן מבין שזה ששכחת רק קובע כמה מעשים היו כאן. אם נזכרת באמצע, אז היו פה שני מעשים. לא נזכרת באמצע, זה מעשה אחד. אז כמות השגגות רק בסך הכל קובעת כמה אכילות היו כאן, או כמה חילולי שבת היו כאן. אבל החטאת באה על כמות חילולי השבת, ולא על כמות השגגות. אחת ההשלכות, למשל, יש לי מאמר שכתבתי לגבי הכשלת חילוני בעבירה. האם מותר להכשיל אדם חילוני בעבירה, בחילול שבת למשל? כן? מה? לא, למשל, חילוני נוסע ברכב בשבת. האם מותר לי לרדת למעבר חצייה, זה גורם לו לעצור, הוא לוחץ על הבלמים ונדלק האור ברקס. יש פוסקים שרוצים להגיד שאסור לי לרדת לכביש במצב כזה. צריך לחכות שהכביש יהיה פנוי. אסור לעבור את הכביש בלי זה. נשמע לי הזוי לחלוטין. לא רק הזוי במובן זה קשה, הזוי כי זה לא נכון. למה זה לא נכון? לא, שאלת אותו, אתה גרמת לו להדליק אור, אוקיי? אני טוען, הבן אדם, סתם ברמה העקרונית, תחשבו על זה, הבן אדם עובר 10,000 איסורים בחצי דקה. הוא מבעיר במנוע, מנוע בעירה פנימית. יש לכם, אתה מבעיר שם את הדברים בתוך המנוע, לא יודע, סלד, מספר הסלדים, כן, כמה פעמים בדקה אתם עושים את זה. אלפי פעמים בדקה, אוקיי? אז מה, אז עכשיו הדלקת האורות בחוץ, זה ההכשלה? עכשיו יש לו 10,001 עבירות ולא 10,000? מיליון, לא 10, מיליון ואחד, כי זה לדקה, זה כמה אלפים. עושה השעה, אז כן, זה יכול להגיע למיליון. אוקיי? אז הדלקת האורות, זה נשמע בלתי סביר, ברמה הכמותית. זה פשוט לא הגיוני, הדבר כזה יחשב עבירה, הכשלה. אבל שם רציתי לטעון טענה יותר יסודית. אני רוצה לטעון שבכלל אי אפשר להכשיל את החילוני בעבירה, בגלל שהוא עושה את זה הרי בשוגג, הוא לא יודע שזה אסור. כמה שגגות יש לו? אחת, נכון? הוא לא יודע שאסור לעשות את זה בשבת. לא, לא יודע שאסור, הוא יודע שדתיים חושבים שאסור, זה לא נקרא לדעת. הוא לא מבין שדבר כזה הוא אסור. הוא יודע שיש אינדיאנים שחושבים שאסור לעשות את זה, זה לא נקרא לדעת. עוד טעות נפוצה, כן? אנשים חושבים שמי שיודע את כל ההלכה הוא לא תינוק שנשבע. מי שיודע את כל ההלכה הוא תינוק שנשבע לכל דבר ועניין. כל עוד הוא חושב שזה כמו ללמוד תרבות אינדיאנית. גם הוא שם, הוא יודע את כל מנהגי הפגנים. הוא לא מעלה בדעתו שזה רלוונטי אליו, שזה באמת מחייב. אז זה תינוק שנשבע לגמרי, אין זה שום קשר. מי שגדל בבית דתי יכול להיות לגמרי תינוק שנשבע. הוא מגיע למסקנה שכל הסיפור הזה פשוט לא הגיוני, לא נכון, לא מחייב. זה תינוק שנשבע. הוא לא מעלה בדעתו שדבר הזה הוא אסור. שוגג פירושו זה מי שיודע שזה אסור. הוא שכח שאסור את זה, הוא שכח שזה נקרא לברור, או משהו כזה. זה נקרא שוגג. תינוק שנשבע זה אונס. לא קודם בגמרא אם זה אונס או שוגג, לא משנה, זה צריך להיכנס לדיון נפרד. אבל ברמה העקרונית זה אונס. אז מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שבן אדם שלא מאמין, לא מאמין במובן, הוא לא מבין שזה מחייב, אין אפשרות להכשיל אותו אפילו אם אתה רוצה. זה לא נקרא הכשלה. זה לא נקרא הכשלה משתי סיבות. סיבה רדיקלית יותר, כי גם אם הוא יעשה את זה, זאת לא עבירה. הוא לא שייך במצוות ובעבירות. זאת הטענה שלי באותו מאמר. חילוני, מישהו שלא מאמין, לא שייך, הוא לא יכול לעשות מצוות, אפילו אם תניח לו תפילין, אם הוא חוזר בתשובה בצהריים, הוא צריך להניח תפילין עוד פעם, כי הוא לא הניח תפילין היום. למה? הרי ברחוב עצרו אותו חבדניקים, הניחו לו תפילין. זה לא מצוות הנחת תפילין, זה שום דבר, זה קשקוש. הוא לא יכול לקיים מצוות. מי שלא מאמין במחויבות, לא מקיים מצוות. לא בר קיום מצוות. אני טוען שהוא גם לא בר עבירות. אם מחלל שבת, זה לא חילול שבת. ולכן להכשיל אותו, זה לא נקרא בכלל הכשלה. כי לא הכשלתי אותו בעבירה, הוא לא עשה עבירה. ואני אומר, בניסוח, נגיד, אם לא הולכים עד עד התפיסה הרדיקלית הזאת שאני טוען אליה, שנייה אחת, אפילו אם לא הולכים עד התפיסה הרדיקלית הזאת, אני טוען פה טענה מתונה יותר. האם אני מכשיל אותו בעבירה שהיא עבירה בשוגג, נגיד שהוא כן שוגג, שוגג רגיל. בסדר? לא כמו שאני אומר שהוא בכלל לא שייך במצוות ובעבירות. הוא שוגג. עדיין, להוסיף למישהו עוד מעשה באותה שגגה, זה לא נקרא להכשיל אותו. כי אם הבעיה היא השגגה שבדבר, אז את זה הוא כבר עבר, הוא שגג בזה. מה זה משנה אם הוא מימש את זה עוד פעם מעשית? אם אתה תופס כמו האפיק הים וכמו הרן, אז כל מעשה שאותו הוא עושה בנפרד, זה עוד מעשה איסור. מספר השגגות זה איזשהו תנאי. אבל יש עבירה בכל מעשה בשגגה שאתה עושה. מחייב אותך עוד חטאת. אבל אם אתם אומרים כמו שאני מציע, כמו שרשי אומר, אז העבירה היא השגגה שבדבר. עכשיו את השגגה הוא שגג בין כל וכל, לא משנה אם אני ירד לכביש שלו. הוא לא יודע שאסור להעביר בשבת. נכון? אז מה כשאני יורד לכביש, הוא מסך הכל עושה עוד מעשה באותה שגגה. לא קרה שום דבר. נכון, המעשה, העבירה היא לא עבירה בכלל, ומספר השגגות שלו לא גדל. אז זה לא נקרא שהכשלתי אותו. אתם מבינים את ההבדל?
מה זה?
אה, כן? אה, כן? אוקיי. אה? יש חוטים כל מיני, אני לא יודע אם עכשיו...
תימנים,
כן. נגמר להם החילבה.
מה?
נגמר להם החילבה. אז הטענה, אתם מבינים שאם אני רואה את זה בצורה כזאת, אז בעצם כל הבעיה שלי עם השוגג זה בכלל לא הפעולה האסורה שהוא עשה. זה מה שאני רוצה לחדד פה. הבעיה שלי זה לא שהוא עשה פעולה אסורה. הבעיה שלי זה עצם השכחה שהביאה אותו לעשות את הפעולה האסורה. עכשיו זה, אם חילוני שנוהג באוטו, את השכחה או את חוסר הידיעה, היה לו כבר, זה לא אני הבאתי עליו, ועל זה הוא כבר חייב את מה שהוא חייב, חטאת, אני לא יודע בדיוק מה, אם אתם חושבים שהוא חייב חטאת. זה שגרמתי לו לעשות עוד פעולה מכוח אותה שכחה, לא קרה שום דבר, זה לא עשה לו שום דבר. בסדר? זה השלכה של התפיסה הזאת. כן.
חבר של חילונים. אני מציע לו גם, אני יכול להציע לו בחורה חילונית, ואני יודע בזה שהם יעברו על העריות.
כן, אני חושב שכן. כן.
אם אני יודע שכאילו בוודאות יעברו על העריות.
כן. מה, תחשוב על הרב, תחשוב על הרב שמקדש זוג כזה. זה לא אפילו לא להציע. הוא יוצר את הקידושין.
זה כבר את היישום.
להפך. הוא יבוא אליה בתור נידה. מה זאת אומרת? הם לא שומרים שמטרת המשפחה. ניופים יהיו שם, מה אתה משוגע? אתה עובר לפני עיוור מטורף. אז איך הוא עושה את זה?
מסתבך על התפילה הראשונה ש...
התפילה הראשונה תועיל לכל החיים, מה? אם היא ראתה עוד פעם, מה? טוב, נצא כאן.
למה הבא זה כבר פרשייה נפרדת?